הפסקה האחרונה, לעמוד קוף כ"ו, פעם שעברה אמרת דברי הקדמה, נכון? מקווה שאתם זוכרים. היום נקרא את זה בפנים וננסה בפנים להבין. ההתיישבות הנפשית הגסה. מה זה התיישבות? כלומר, זה שאדם חושב מחשבות לא נכונות, אבל הוא חושב שזה בסדר. זה מיושב אצלו. הוא לא חושב בכלל שאולי יש כאן טעות, שצריך תיקון. ההתיישבות הנפשית הגסה על דבר המציאות, התוכן האלוקי, בעצם המילים והאותיות בלבדם. מה זה הקדוש ברוך הוא? זה האותיות, השמות. היות שאנחנו לא מבינים מה זה, אז אדם תמיד מתחיל לצייר לו בדמיון את שמות השם, שזה השם, זאת המציאות שלו. כמובן, זו טעות קשה, קשה מאוד, כי השמות האלה הם באים רק לעזור לנו, לדבר איתו, לחשוב עליו, אבל השמות זה לא הוא, הוא הרבה הרבה למעלה מהשמות. השמות אלה הכלים שהוא נתן לנו כדי שנוכל להתקשר אליו, אבל לחשוב שהוא זה השמות ואין מציאות אחרת, כשהוא יותר מציאות מכל המציאות. זאתי שמחפירה את האנושיות. מחפירה, לשון בושה וחרפה. זהו. הופך את כולנו, זה חרפה גדולה, שזה מה שאנשים מאמינים, קטנונים כל כך. והכפירה באה כאין צעקה מעוצמת מכאובים, לגאול את האדם מבאר צרה הנוכריה זו. לפעמים אנחנו רואים ילד, אדם אחר, שמשתולל. ושורים אותו שהוא מתפרץ וצועק ומתנהג בצורה כל כך לא הגיונית, אז אפשר להגיד הוא פרא אדם, אבל אפשר להבין שכנראה משהו מאוד מאוד מציק לו. יש לו סבל פנימי, הוא או נעלב מאוד או פגוע מאוד, ולכן הוא מתנהג בצורה שהוא כאילו רוצה להגן על החיים שלו. הוא פגוע, הוא שבור מבפנים, ולכן הוא מתנהג בצורה לא הגיונית. זה לא בגלל שהוא רע, הוא אדם כמו כולם. כשאנחנו רואים שבאה כפירה, כפירה שאומרת שאין אלוקים, אין מי שברא את העולם, אין סדר בעולם, אין צדק בעולם, ומדברים בצורה קשה ומעליבה ופוגעת, מאיפה באה הכפירה הזאת? השורש של הכפירה, כשהם מרגישים שיש באנשי האמונה ביטויים גסים. הם מרגישים שהאמונה היא אמונה לא בריאה. זה מרגיז אותם שמאמינים בצורה כזאת. ואז הפתרון שלהם זה להרוס הכל. הייתה פעם, 150 שנה בערך, כמו שהיו מפלגות סוציאליסטיות, קומוניסטיות, הייתה תנועה שקראו לה תנועה אנרכיסטית. התנועה הזאת האמינה שכל המשטר בעולם זה הכל רע. לא טוב שיש מלכים, לא טוב שיש שלטון, לא, שום דבר לא טוב. כל השלטונות, כל הצורות הממשל, הן כולן לא בריאות ולא טובות. אז מה הפתרון הטוב ביותר? להרוס כל מה שאפשר. אז הם אימנו אנשים לרצוח נשיאים, לרצוח ראשי עיריות, לרצוח כל מי שרק אפשר להרוג, שהעולם כולו יתפורר. אם לא יש שלטון בעולם, שום שלטון, אז הכל יהיה טוב. זה לא בגלל שהאנשים האלה חושבו שצריך להרוג את כל העולם, אבל הם הרגישו שיש המון סבל בעולם. שהרבה מאוד מהסבל זה בגלל השלטונות, מלכים אכזריים, שלטונות מדכאים, מפקחים או קצינים של משטרה שמתנהגים באלימות, כל מיני דברים שנראים לנו כאילו בשם החוק שנעשים עוולות גדולים. אז הפתרון שלהם היה לחסל את הכל. לא בדרך של בחירות, של השפעה, של חינוך, אלא כמה שאפשר להרוג יותר. וזה פתרון לא בריא, אבל הפתרון הזה הוא תוצאה של מערכות שלטון ומשפט וקולקלים מאוד. וכשרואים דבר כזה, אז אפשר להגיד, אנחנו נחפש את כל הכנופיות ואת כל השיטות, איך שהם מפיצים את הדעות שלהם, נחסל את כולם או נכניס את כולם לבתי סוהר, ובזה נפתור את הבעיה. אפשר לחשוב יותר נכון ולראות שאם אנשים כל כך מרוגזים, אז אולי צריך לתקן את עצמנו. אולי צריך לחפש צורות שלטון יותר מתוקנות, בתי משפט שיהיו יותר הגונים, קציני משטרה שיהיו פחות אלימים, ופקידים בכל מיני מקומות שמתייחסים בכבוד לאנשים ולא דוחים אותם, אומרים להם לבוא עוד פעם ועוד פעם, שבני אדם לפעמים מאבדים את הסבלנות שלהם, לפעמים מקלקלים את החיים שלהם בגלל שום סיבה רצינית. אז אפשר למצוא את הפתרון האמיתי, למרות שזה ייקח קצת זמן לתקן את הכל, ואפשר פתרון לא אמיתי. אנחנו רואים את הכפירה. אפשר להגיד, כל הכופרים רשעים, כולם ילכו לגיהנום, נקלל את כולם, נעשה איזה פתרונות, נלך לבתי קברות של צדיקים, נקלל את כל הרשעים, ובזה נפתור את הבעיה. או שננסה גם לפגוע בהם באופן פיזי. ואפשר ללמד את עצמנו לדבר דברים של אמונה הגיוניים, מתקבלים על הדעת. ואז כל הכפירה, פתאום לא יהיה לה במה לכפור. במקום להיות כוחניים, נבין שגם לנו יש בעיה. כשאני רואה תלמיד, או חבר, או שכן, שמתנהג מאוד מאוד בצורה לא טובה, אני יכול להגיב בצורה אלימה, כמוהו, ושאלה בזה אני פותר את הבעיה, או שאני מחפש מה הסיבה שגורמת לו את הדברים האלה. אולי הוא נעלב מאיזה דבר, אולי הוא חושב שאני לא מאמין בו, אולי הוא חושב שאני מזלזל בו, אולי איזה סיבות אחרות שהן גורמות לו את כל התופעות הלא בריאות האלה. אז אם אני אשנה את זה, אולי זה יעשה יותר טוב. כן, אז הפתרון כנגד הכפירה הוא לא פתרון של צעקות כופרים, גויים, אפיקורסים, שהלכו לגיהנום, בלי, לא פתרונות כאלה. אלא לבדוק, כנראה שאנחנו מגלים את האמונה בצורה גסה, פרימיטיבית. שזה גורם להם לחשוב שאנחנו כמו עובדי אלילים. אמר פעם ראש עירייה בירושלים, שראה שנזהרים מאוד מכבוד הכותל, אז הוא אמר, הנה גם היהודים הדתיים עובדים את האבנים. תסתכלו איך איזה יחד שהם עובדים כאן לאבנים, לאבנים של הכותל. אז גם הדתיים עובדי אלילים, עובדים עץ ואבן. כשאנחנו באים ומתרפקים על הכותל בצורה לא טובה, לא של תפילה, לא של... אלא הכל בצורה של קושי ואלימות ומילים לא מתאימות, יכול להיות שזה יוצר איזו תדמית לא טובה עלינו. אתם יודעים שיש הרבה מהלא דתיים שמדברים על הדתיים כמו שהם פראים, גסים. סיפרו לי שבמשטרה של ניו יורק אמרו שיש שתי קבוצות של אנשים שהם לא רוצים להתעסק איתם כי הם פראים ואלימים. זה הכושים והחסידים. זה המשטרה של ניו יורק. אמרו שהם כאלה אלימים, לא רוצים להתעסק איתם. מה זה נותן לחשוב עליהם? שאנחנו אנשים הגונים? אם אנחנו מתנהגים בצורה כזאת, זה מוציא שם רע עליהם. שאנחנו גם צועקים ומשתוללים ומכים, זורקים אבנים, מאוד לא בריא. הדרך להילחם עם הכפירה עם הרבה סבלנות, הרבה הסברה. הסברה שתראה ותשמע הגיונית, ישרה, חכמה. נגד חוכמה אי אפשר להתבקר. כשמדברים דברים בחוכמה גדולה, שאני לא יכול להגיד לך שאתה טיפש, הוא מרגיש שהוא טיפש, הוא מרגיש שהוא לא מבין. אבל אם אתה אומר לו, ככה זה, ככה אנחנו מאמינים, לא רוצה לדבר איתך, וזהו, ככה זה כתוב, ותלך מפה, ולא מדברים איתך, מה הוא יחשוב? זה עוד אלים אחד. כמו כל האלימים האלה, יש עוד אלים בצורה כזאת. אתה שומע את ההסברים, ומדבר יפה, בדרך ארץ. אני זוכר שפעם הביאו לי בחור אחד, שאמר לי, אתה מאמין באלוקים? תביא לי אותו, אני אדרוס אותו כעת, אני אדרוך עליו, אני אעשה לו ככה. תביא לי אותו, אני רוצה לראות אותו. אמרתי לו, אני אמר שזה אלוקים כזה. אולי זה אלוקים, מי שנותן לך את החיים, מי שנותן לך לנשום, ומי שנותן לך לחשוב כעת, מה שאתה חושב כעת, אתה חושב זה מעצמך? איפה יש לך כוח לחשוב? ומה זה החיים שלך? ומאיפה בא הרצון שלך? מי שנותן את הרצון לכולם, מי שנותן את המחשבה לכולם, זה לא מישהו שמחזיק איזה שני נבוטים ומחפש אנשים להרביץ להם. ומי שכל העולם בידו ועושה כל כך בטוב, אומר לי, זה ככה, זה לא מה שאני מכיר. אתה אומר, נכון, זה לא מה שאתה מכיר. מכיר מלא חסד, מלא טובה, נותן חיים לכולם. אנחנו לא מבינים אותו, כמו שאנחנו לא מבינים את הנשמה שלנו. אבל מישהו לא יודע שבלי נשמה הוא לא חי? אם אין נשמה אין כלום? למרות שאנחנו לא מבינים את הנשמה. אמרתי אתמול למישהו, אתה חושב, נכון? אתה חושב כל מיני מחשבות. לפני שחשבת את המחשבות, חשבת לחשוב, נכון? יודעים שלפני שחושבים, חושבים לחשוב? נכון או לא? אם אדם לא היה חושב לחשוב, הוא לא היה חושב, נכון? אבל את המחשבה לחשוב, מישהו יכול לראות? מישהו מזהה אותה? כל מחשבה שאני חושב, אני מזהה. כעת אני חושב לעשות כך וכך. אבל את המחשבה לחשוב, אני לא יכול לזהות. היא עמוקה מדי. ואני יודע שבלי המחשבה הזאת, לא הייתי חושב שום מחשבה. ודווקא את המחשבה הזאת, שהיא היסוד של כל המחשבות, אני לא יכול לתפוס. וזה אפילו בתוכי. אז מאיפה המחשבה של כל העולם וכל המציאות והמקור של כל החיים? ואנחנו יודעים שבלי זה אין חיים. בלי זה אין כלום. כן? האמונה זה לא רק אותיות ומילים. זה שאחר כך אנחנו מסבירים את זה וקוראים לזה שמות אלוקים ומדברים דרך התורה, זה הדרך להוריד את הדברים אלינו, אבל זה הרבה הרבה יותר גבוה. לב, מחשבה, תפיסה, בך, כלל. אי אפשר להשיג את הבורא בשום מחשבה, בשום דבר. ברגע שאני אומר, הבורא הוא כזה, והוא לא כזה, והוא כן כזה, ויש לו תכונה כזו, אז זה כבר לא הבורא. איך אני יכול לתאר את הבורא תכונות? איך אני יכול להשתמש בתארים? כל המילים שאנחנו מכירים, גדול, גיבור, חכם, עשיר, ענב, חזק, אמיץ, מה שאנחנו מכירים, כל המילים האלה הם מושגים מתוך העולם שלנו, נכון? האם אפשר לדבר על מישהו לפני העולם שלנו במושגים של העולם שלנו? זה לא נכון. לכן כל מילה שאני אגיד על הבורא, כל מילה היא לא אמיתית. אין שום מילה אמיתית על הבורא. לא בגלל שהוא פחות, בגלל שהוא הרבה 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 יותר מזה. יש בפתיחת אליה, אנט חכים ולאו בחוכמה הידיעה. אנט הוא מבין ולאו מבינה הידיעה. מה הכוונה? אתה חכם, אבל לא מהחוכמה. כל אחד שחכם, למה הוא חכם? כי השם נתן לו משהו מהחוכמה. השם ברא חוכמה. ומהחוכמה הזאת הוא נתן לזה קצת חוכמה, לזה קצת חוכמה. וכל מי שקיבל נקרא חכם. אבל לקדוש ברוך הוא אי אפשר להגיד שהוא חכם בגלל שהוא קיבל מהחוכמה, כי הוא היה לפני החוכמה, הוא ברא את החוכמה. אז איך אפשר להגיד עליו שהוא חכם בגלל החוכמה? איך אפשר להגיד שהבורא גיבור שהוא קיבל מהגבורה? הרי הוא ברא את הגבורה. הוא ברא את הצדק. אז אפשר להגיד עליו שהוא צדיק כי יש לו משהו של צדק? הוא הרבה יותר מצדק. כל המילים שנגיד אין אף מילה שהיא נכונה לבורא. יותר מהכל. למה אנחנו בכל זאת מתארים אותו באיזה תארים שהתורה אמרה? לא שהתורה אמרה לנו את זה בדבר השם. שכשמשתמשים במילים האלה של התורה, לא שלנו, המילים האלה הקדוש ברוך הוא הסכים שנדבר עליו, כי במילים האלה יש רמזים, יש עומק שהם מכוון אליו. אבל להגיד שאני מבין את הבורא, באיזה מילה שאני אגיד, שום מילה לא נכון, כל מילה היא קטנה. כמו שהגמרא מביאה שמישהו שיבח לפני רבא בליל, הקדוש ברוך הוא העזוז והירוי והאמיץ והחזק והגיבור, ואחרי שהוא גמר, אז הוא אמר לו, גמרת, יש לך כל השבחים על הבורא? אמר, למשל, למי שיש לו 1,000 דינרים של זהב, ומשבחים אותו בדינר אחד של כסף. אז קודם כל, בכל הכמות זה 0.0. שנית, אצלו יש זהב, אתה משבח אותו בכסף. זה אפילו לא אותו מובן, זה אפילו לא אותו מקום, זה לא רק בכמות, זה איכות אחרת. אי אפשר להשיג את הבורא. וכשהמאמינים הרבה פעמים מדברים בצורה כזאת, שהם כאילו מבינים את הבורא, אומרים, הקדוש ברוך הוא יעשה ככה, הוא יעשה ככה, כאילו שהם כבר יודעים הכל. אז זה מביא את הכופרים להגיד מילים של כפירה, כי מה שמרגיז אותם זה לא הדיבורים על הבורא, זה הדיבורים שהם מצמצמים את הבורא. וכנגד זה הם באים בכפירה. אז הכפירה היא לא נגד האמונה, הכפירה היא נגד הצבע של האמונה. שהמאמינים לפעמים נותנים איזה צבע לאמונה, והצבע הזה הוא לא אמיתי. ואנחנו שומעים את הכופרים וחושבים שמדברים נגד האמונה, וזה מרגיז אותנו. ואם היינו מבינים שגם הם לא יודעים, שהם לא מדברים נגד האמונה בעצמה, כי נגד אמונה אי אפשר לדבר. האמונה היא יותר אמיתית מכל דבר. מה שמדברים זה כנגד החיצוניות שהם תפסו באמונה שאנחנו מדברים עליה. הכפירה באה כעין צעקה מעוצמת מכאובים, לגאול את האדם מבאר צרה נוכרי הזו, להעלותו מחשקת האותיות והפתגמים, למאור הרעיון והרגש. עד שהיא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. ואז הכפירה היא תופסת כל כך הרבה מקום, שרואים שהם המוסריים, שהם הכי ישרים, והם הכי צדיקים, הם דואגים לכולם, המאמינים דואגים רק ליהודים, המאמינים הם גזענים, המאמינים הם אכזרים, אדם שהדליק אש בשבת, לחץ על כפתור, כבר צריך להרוג אותו, הם יותר מוסריים. אומרים שצריך לתת חופש לכל אחד, מצעד הגאווה, כל אחד יחיה איך שהוא רוצה, ידבר איך שהוא רוצה. אז מי הכי מוסרי? הכופרים. ממה זה בא? מכל התיאוריה הלא ברורה הזאת שהציגו את האמונה בצורה הלא טובה. אם היינו מבינים שכשאנחנו אומרים שהשם בחר בישראל, זה לא בשביל לדרוך על כל העולם, זה בשביל להביא ברכה לכל העולם. כמו שהשם אומר לאברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אומר ליעקב אבינו, ונברכו בך כל גויי הארץ. אז השם רוצה שאנחנו נהיה ברכה לעולם. הוא לא רוצה שאנחנו נשתלט ונהרוס את העולם. לא בשביל זה השם רוצה אותנו. מה שהשם נותן לנו תורה, ובתורה נראים חוקים קשים, לפעמים אדם אסור לנגוע באישה, אסור להסתכל, זה היה במקומות לא צנועים, זה נראה כאילו לא הגיוני, זה לא מוסרי, מה אתה מתערב בחיים של בני אדם? אני רוצה, אני נהנה להסתכל על אישה, אישה חלילה ארומה, מה אתה מתערב בחיים שלי? מה זה עניין שלך? אבל אם היינו מבינים ומסבירים את זה, שבזה אנחנו מצילים את העולם, כי הפריצות הורסת את העולם, גם אותו, זה שיסתכל אחר כך, איך הוא יחשוב על אמא שלו? הוא יוכל לכבד את אמא שלו? כשהוא כל הזמן יש לו דמויות של נשים ערומות? הוא יאהב את הבת שלו? הוא יוכל להתחתן? הוא יהיה עקום בכל הנפש שלו. השם ברא את הגוף של האיש והאישה בשביל להביא חיים לעולם. להפוך את זה לאיזה משחק, לאיזה משהו של פריצות של תאוות. זה שהתורה מחמירה עם זה בגלל שזה לא טוב לאדם. כמו שלא יבוא מישהו ויגיד לי, יש איזה אוכל, הוא מאוד מסוכן, מלא רעל. ואני אומר שמי שיקח ממנו, אז אני אתן לו מכות על הידיים. ואני אבזה אותו לעיני כולם. אז הם יגידו איזה אכזר. והם יודעים שאני מציל את החיים של האנשים. הוא רוצה לפזר להם את הרעל הזה באוכל שלהם. אז מי אכזר? מי שנותן לו לעשות מה שהוא רוצה, או מי שמונע ממנו? כשהתורה באה ואוסרת את העריות, כי התורה יודעת שהעריות זה סם המוות לעולם. זה דבר נורא. ובשביל להציל את האדם, נכון? לאדם יש יצרה לחשוב שזה כל כך יפה, כל כך נחמד להסתכל על אישה, כל כך יפה לנגוע בה ולהיכשל בכל האיסורים. אז זה נדמה לנו שזה היהדות היא מגבילה. המוסר להיות חופש לכולם, לעשות מה שרוצים, הפקרות של, כמו של כל מצעד הגאווה, הם גאים בזה. מה יעשה מצד הגאווה? אתם יודעים מה יקרה אם האנשים יהיו חולי נפש כאלה? לא יהיו חיים בעולם. זכרים יחיו עם זכרים, זה נורמלי. השם ברא את העולם לזה. יהיו חיים, יהיו ילדים. זה כאילו להרוג את כל העולם. אז מצד הגאווה זה דבר נורא. זה דבר של אסון לעולם. נכון, אנחנו מגבילים את החופש, נכון. אבל זה להציל אותם. אדם שאחרי שנים יחיה ואין לו ילדים ואין לו אישה, איזה חיים אומללים יהיו לו? פתאום בגיל 50, 60 יפתח את העיניים. כל אדם רוצה לראות שיש לו ילדים, שהוא אוהב אותם, הוא רוצה לראות נכדים, הוא שמח במשפחה שלו. אין לו כלום. החיים שלו יבשים, ריקים. זה בגלל הטיפשות שלו, שהוא קרא לזה מצעד הגאווה. בגלל הטיפשות הזאת, הוא חושב שאנחנו אוסרים עליו, שאנחנו הרשעים, אנחנו הרעים, לא נותנים לו חופש, מבזים אותו, באים להתנכל לבני אדם, ליצרים הטבעיים שלהם, ואנחנו מצילים אותו. איזה חיים יהיו לו אחר כך? כמה הוא יהיה מסכן? כמה השמחה יש לאדם שיש לו ילדים ושהוא רואה את הילדים שלו? אפשר להשוות את זה לשמחה שיש לו מאיזה תאווה משוגעת. רגע אחד, שני רגעים, אבל כשאדם יש לו ילדים הוא כל כך שמח איתם. אנחנו רואים שאדם, ילד שלו חלילה חולה, אז גם האמא לא ישנה בלילה מרוב דאגה. איפה יש שמחה כזאת כמו של איש ואישה נשואים? האיש יודע, הוא בעבודה מרחוק, בעבודה קשה, הוא יוצא למילואים, למלחמה, למקומות מסוכנים. הוא יודע שאשתו מתפללת עליו. מישהו שחיים בחורה והפקירותי, תתפלל עליו? מה אכפת לנו ממנו? שימות. את זה משווים לשמחה של בית, לשמחה של ילדים, לשמחה של הורים. תראו כשהורים מחתנים ילד, איזה שמחה יש להורים. ההורים שמחים לפעמים יותר מהחתן והכלה. שסוף סוף זכו שהילדים שלהם מגיעים לחופה וקידושים. איפה יש דבר כזה בחיים של ההפקרות? שמירת שבת, איזה ברכה זה לעולם, לחברה. בחברה שלא שומרת שבת. יש מישהו שהוא מהנדס, מישהו עם צברון לבן, שהוא נותן הוראות, ויש הפועלים השחורים. הם מרגישים את עצמם תמיד מסכנים, מדוכאים. כל אחד בשבת, זה נוסע עם רכב מודרני, זה מגיע עם איזה טרמפ לים, אחר כך אין לו איך לחזור, הוא מזיע שם, והוא חוזר לאיזה בית מפואר. ש... שיש שמירת שבת, וכולם ביום שבת באים לבית כנסת, יושבים אחד ליד השני, וזה מקבל עלייה לתורה, וזה מקבל עלייה לתורה. הפועל, שאתמול היה פועל, והוא היה הבוס שלו, הפועל כעת עלה לתורה לפני הבוס שלו. הוא מרגיש, מכבדים אותו. נולד לו ילד, איך כולם שרים לכבוד. חלילה הוא חולה, כולם, בפעה, צעירים, כן, שרים לו, והוא מרגיש כמה השבת בונה אותנו, היא בונה את החיים. איפה יש שמחת חיים כזאת כמו בליל שבת, כולם יושבים ליד שולחן, כל המשפחה, משפחה לא דתית אין את זה, הם לא מבינים מה זה. יושבים ליד נרות, אומרים קידוש. אז כשאנחנו רואים שהשבת היא כל כך חשובה, אנחנו באים לצער אנשים, שאומרים, מה, אסור לשמוע רדיו, אסור לצלצל, אסור לנסוע לים, אסור זה ואסור זה. נכון, אסור, אבל כמה טובות יש לך? ומה יותר? מה בונה לך יותר את החיים? לאורך זמן, בונה את המשפחה, בונה את כולם. כשאדם צלצל בטלפון, הוא בא הביתה, הוא רוצה לדבר משהו עם אשתו, עם הילדים שלו, באמצע יש טלפון, מצטער, כעת הילדים תוך, כעת אני עסוק בטלפון. וזה טלפון אחרי טלפון. בזכות השבת, הבן, הבת, הנכד, הנכדה, האישה, יכולים לשבת לדבר, יש להם אבא. כל השבוע אין להם אבא. זה לא... הילדים של הרב חנן פורט, קראו לאבא שלהם אבא של שבת. כי כל השבוע לא הרגישו אותו בכלל. כל הזמן הוא בנסיעות בכל העולם, ושבת הוא איתם, יושב איתם, לומד איתם. כמה השבת זה ברכה לעולם? כמה הצניעות היא טובה? אז כשלא מבינים, נראה כאילו שכל החיים הם צרים, האמונה היא צרה. זה הרבה מאוד תלוי, איך שמסבירים כל האמונה, כל המצוות. בינתיים, כשמסבירים לא טוב, אז נראה כאילו שהכופרים הם הכי מוסריים, לא רק שהחיים שלהם יותר קלים, תראה, לך, אתה מסכן, אתה שכחת לסדר שעון שבת, כל השבת אתה בחושך. אצלו אין בעיה, הוא מדליק אור, הכל בסדר. שכחת להודיע למישהו, אתה לא יכול לצלצל, יש מישהו שנמצא חלילה בבית חולים ואתה מודאג, אתה לא יכול לצלצל לדעת מה שלמה. זה לחילוני, הכל בסדר, הכל מותר. זה נראה שהם יותר מוסריים, אנחנו אומללים, לא מוסריים. תלוי איך מסתכלים על הדברים. בינתיים, כשהם חושבים שהם יותר מוסריים, זה נותן להם כוח להילחם נגדנו. אם הם היו חושבים שזה רק יותר קל, אבל הם היו מבינים שהדרך שלנו היא יותר מוסרית, יותר הגונה, אז הם היו מתביישים בכל זאת להרים את הראש. אבל כשהם חושבים שהם יותר מוסריים, אי אפשר בכלל לדבר איתם. הם חושבים שאנחנו הרשעים, אנחנו מביאים רק רע לעולם, והם מביאים טובה. מישהו כתב לרב צבי יהודה זצ"ל מכתב. הוא כתב לו, אתה הורס את התלמידים שלך, אתה אכזר לתלמידים שלך, במקום לתת להם לחיות, אתה נותן להם לשבת ליד הספרים מהבוקר עד הערב, איזה מין רב אתה, אתה לא נותן להם ליהנות מהחיים, מה אתה עושה לתלמידים שלך? הרב צבי יהודה אמר לו, כבר היו לפניך עוד חכמים ועוד כאלה, ואנחנו רואים מה חוכמת התורה הביאה לעם ישראל. כמה כוח היא נתנה לעם ישראל, בזכותה חזרנו לארץ, בלי התורה ובלי הלימודים האלה, אתה היית כעת בגלות, לא היית פה ולא היית כותב לי את המכתב הזה, ואתם חיים בגללנו. לא שאנחנו מנצלים, אתה מלמד את התלמידים שלך, הוא כתב לו, להיות פרזיטים, להיות על חשבון כולם, כן, מה אתה מגדל בחורי ישיבה, כן, הם חושבים, הם מדברים בשם המוסר, כאילו שהם מוסרים. עד שהיא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. יש לה כפירה זכות הקיום הארעי, אז למה שהם נותן להם זכות קיום? מפני שהיא צריכה לעכל את הזוהמה שנתדבקה באמונה מאפס דעת ועבודה. מתוך האמונה, שלא לומדים שנים אמונה, אז נדבקו כל מיני דברים, כמו מכשירים, שאם לא עובדים איתם כל הזמן ולא מצחצחים אותם, לאט לאט צוברים חלודה, צוברים כל מיני לכלוך, אתה בא לגלגל גלגל, זה לא מתגלגל, הכל שם חסום. כן? כשלא עובדים באמונה, לא, בלי ברורים, אז הם מתחילים להיכנס כל מיני סתימות. זוהי כל תעודתה במציאות. רק בגלל זה יש כפירה. להסיר את הצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית של כל החיים ושורש כל המחשבות כולן. להוציא את כל המחשבות מהמחשבה המהותית. מה זה המחשבה המהותית? מהותית זה מה? מהות זה דבר שאתה משיג אותו. לחשוב שמשיגים את הבורא. חושבים על הבורא מחשבה מהותית. הוא כזה, כזה. כן? זה הקלקול. כל מיני צורות של מחשבה מהותית. כשנמשך המצב הזה במשך של דורות, מוכרחת הכפירה לצאת בצורה תרבותית, לעקור את זכר אלוקים ואת כל המוסדות של עבודת אלוקים. אז אחר כך הכפירה כבר בונה לה איזה אוניברסיטאות ושיטות, איך להסביר כמה שכל האמונה באלוקים זה פרימיטיבי וזה קלקול גדול וצריך להרוס את כל המוסדות של עבודת אלוקים. כשהייתי טירון בצבא, זה היה לי סמל מחלקה שהוא בא מתנועת מחנה העובד, אני כבר לא זוכר איך קראו לזה. הנוער העובד והלומד, בכל אופן, אז הפעם אחת שהיינו באיזה תרגיל, ראיתי שזה נמשך ונמשך, אמרתי, צבעתי, צריך להתפלל מנחה, הזמן עובר. אז הוא אמר לי, אני פה להוציא מהראש שלך את המחשבות האלה. אמרתי לו, לא אתה ולא אף אחד להוציא את המחשבות האלה. אני אתפלל. אני לא אבטר על התפילה. הוא אמר, טוב, בינתיים תתפלל, אחר כך מדבר. אמרתי לו, אם אתה רוצה, נשב בערב בביקוח, תוריד את הדרגות, תדבר אליי כמו שווה אל שווה, ואחר כך נראה למי יש מחשבות טובות. בערב ישבנו, לא היה לו, נגיד, נגד כל הטירונים, הוא יגיד שהוא לא מוכן להתווכח איתי. ישבנו אחרי שעתיים, של ויכוח, אמר, אני רואה שאני עוד צריך ללמוד. ומאז כל יום, החייל כהן, הגיע הזמן מנחה, לא הגיע הזמן מנחה. כל דבר שואל. וקיבלתי את החופש. בינתיים הם חושבים שהם יעקרו. אבל לאיזו עקירה מכוונת ההשגחה העליונה? למה ההשגחה העליונה נותנת להם כאילו לעקור? להכירת השיגים, לא שיקרו את האמונה, את השיגים שהם רק חוצצים בין האדם ובין אור אלוהי אמת. ועל משועות החורבות, מה זה משועות? משועה זה ערמות של חורבות, שהכפירה מחרבת, תיבנה דעת אלוקים הנשגבה את החלה. על כל החורבנות שהם יחריבו, אז נבנה על זה דעת אלוקים האמונה האמיתית, תבנה החל, מקדש שלם של עבודת השם. כדי לטהר את האוויר מזוהמת החוצפה והרשעה של המחשבה במהות האלוהות. אתם רואים שהמילה הזאת מהות חוזרת? המילה מהותיות שהרב קודם השתמש בה. הצצה המביאה על ידי עבודה זרה, כשחושבים על הבורא כל מיני מחשבות ולא יודעים להיזהר, אז לא מבינים שבעצם עובדים עבודה זרה. כשמגדירים את הבורא שהוא אור גדול, שהוא אש גדולה, שהוא מחשבה, נשמה גדולה, כל מילה כזאת, אם אדם חושב שזאת אמת, זה בעצם עבודה זרה. רבי שמעון בר יוחאי, מה?
כמו שכתוב פה, כל הגדרה בעלות מביאה לידי.
מצוין, נכון. רבי שמעון בר יוחאי, כשלימד את התלמידים שלו, הוא הלך ללמד אותם את סודות התורה, דברים מאוד מאוד מעמיקים, לקח את התלמידים המיוחדים לשדה, בין האילנות, לכולם תנו לי את היד שלכם, תענו אחריי. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, מעשה ידי אדם, מעשה ידי חרש, ושם בסתר, וענו כולם ואמרו אמן. שאולי אחרי שאני אלמד אתכם כל מיני דברים עמוקים, תתחילו לחשוב שאולי כעת אתם מבינים את האלוקים. וזה בעצם עבודה זרה בסתר. יש עבודה זרה בגלוי, שרואים איזה צורה, איזה דמות, איזה פסל, איזה עץ, אבן, שמש, ומשתחווים. זה עבודה זרה שהיא לא בסתר. יש עבודה זרה שהיא בסתר, במחשבות, ובגלל זה באה הכפירה. זה נותן את הכוח לכפירה. הצצה המביאה לידי עבודה זרה באה הכפירה המוחלטת, שגם היא אינה טובה מהראשונה. הכפירה זה לא טובה גדולה יותר מהעבודה זרה. זה נבלה וזה טרפה. אבל מתנגדת לה תכלית ניגוד, אבל הכפירה היא בינתיים מתנגדת. מתוך התנגשות של שני ההפכים האלה, תצעד האנושיות עזר גדול, תעזר האנושיות עזר גדול להתקרב לדעת השם ידיעה מהירה. אז האנושיות תראה שאלה לא בסדר ואלה לא בסדר, ואז יחפשו את הדרך הישרה האמיתית. הבנה ברורה, המקרבתה לאושרה הזמני והנצחי. זה גם אושר בזמן עכשיו, זה לא רק שרואים פעם יהיה עולם הבא אז נהיה מאושרים. מי שמאמין אמונה שלמה בשם בצורה תאורה, הוא עכשיו יש לו כבר עולם הבא. הוא שמח כל הזמן, הוא לא עצוב, הוא לא מדוכא, הוא לא שבור. הוא יודע שכל דבר, המהלכים האלוקים פועלים, כולם בחוכמה עשית, וכל מה שהשם עושה זה לטוב, הוא לא חלש אף פעם. אז זה לא רק לעתיד לבוא יהיה לעולם הבא, כבר עכשיו יש לו את כל העושר. במקום המחשבה השוממה של ההתפרצות אל מהות האלוקות, תבוא בליבו מחשבה בהירה של המוסר הטהור והגבורה העליונה, המתנוצצים מהאור האלוקי וקשורים תמיד במקורו, שהיא מתווה לאדם את דרכי החיים ומציגה אותו באור השם. במקום לחשוב על השם, שזה קלקול וזה מזיק, לחשוב על דרכי השם. זה אפשר לחשוב. דרך של היושר והצדק והאמונה והחוכמה והבהירות, שכל זה השם רוצה. ללכת בדרך דרכי השם הישרים והטובים. ואז על זה, זה רק הישגים שאתה חושב. איך ללכת, מה עם דרכי השם הטובים, גומל חסדים, לבקר חולים, מרחם על מלביש ערומים. אתה עומד על כל דרכי השם, אתה רואה את העולם, כמה שהשם עושה טוב, ובזה אתה הולך, לא לחשוב עליו, זה למעלה. זה תבין, זה לא שייך לחשוב על זה. אין בזה השגה ולא יכולה להיות השגה. בשרתיו, שואלים, היה מקום כבודו להריצו, אפילו את מקום כבודו, והם לא ישיגו. לא אותו, את הכבוד שלו, ולא את הכבוד, את המקום של הכבוד, גם לא ישיגו. מה שאפשר להשיג, זה את הדרכים שלו. טוב ויושר, ותורה הקדושה שבאה ממנו. ועליו לא מדברים. הרוח החזק יבוא מארבע רוחות, ויקים בסערתו בעל כורחו, את הקבורים בקברי החלחלה של האלוהות הדמיונית החולנית. בידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. יתהר רוח הפרצים של הכפירה את כל השחי שנתקבץ בשטח התחתון של רוח האמונה. בשטח התחתון של רוח האמונה התקבץ הרבה לכלוך, הרבה זוהמה. הרוח הזאת תבוא, תנקה את הכל. ומתוך כך יתהרו השמיים ויראה האור הבהיר שבתכונת האמונה העליונה, שהיא שירת העולם ואמת העולם. אז נגיע למצב שכל העולם יאמין, תהיה שירה בכל העולם, אמונה בכל העולם. ישמחו השמיים